שלוש שלמות הן יסודות הנישואים. עמוד 40, פסקה שלישית. נשאלת השאלה, מהם הגורמים העיקריים לגישה מוטעת זאת? והתשובה היא, כאשר אדם עוזר לזולת מחוץ לחוג משפחתו, הוא זוכה לכבוד והערצה. דיברנו על זה בעריכות פעם שעברה. מעטים הם אנשים שיחלצו ממיטתם בשעה 3 לפנות בוקר כדי להרגיע תינוק בוכה, שגם הוא זכאי לחסד לא פחות מכל אדם אחר. באותה התלהבות בה יהיו מוכנים לסייע לילד קטן לחצות את הכביש ב3 אחר הצהריים ולעיני כל. זה אני מוסיף, לעיני כל. זאת אומרת, ישנו קושי לעשות דברים לשם פועלם. עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמם. זה הביטוי. מסכת אבות, כן? עשה דברים לשם פועלם. כלומר, אם היינו מתרגלים לעשות את הדבר מצד הערך העצמי שיש בו, לא היה לנו קושי לקום מתינוק בוכה. כיוון שבפעולה כזו מקופלים ערכים עצומים, כן? והנה נער עברי בוכה. היא לא ידעה שיכתבו עליה בתורה, ואף אחד לא ראה אותה, ו... כן? הנה נער עברי בוכה. זאת אומרת, למיטה של דבר, אנחנו אמורים להתייחס לילד בוכה באמצע הלילה, ולא רק בגלל הערך העצמי שיש בפעולה הזו, בלי קשר מה אנשים אומרים על זה שעשינו את זה. יש בזה ערך עצמי, שדבק בעצם המעשה, והערך הזה לא זקוק לשום אישור חיצוני. אבל מכיוון, כמו שאמרנו, שאנחנו רגילים לא פעם לבנות את הדימוי העצמי שלנו דרך המראה החברתית, לכן ישנה חשיבות עצומה מה הציבור אומר, מה כתבו על זה בעיתון, איזה פידבק סביבתי המעשה שלי גרם, עשה. או יותר נכון, האם המעשה שעשיתי בנורמות אנושיות הוא נחשב, האם הוא אין, קוראים לזה, האם זה באמת דבר שיוצר כותרות, או התלהבות, או מחמאה, שבח, וכן הלאה. כן? כלומר, שאנחנו בונים את הדימוי העצמי שלנו אחרי, על פי הבעת פניהם של אחרים, אנחנו על פי רוב נבנה, הייתי אומר, את עולם הערכים שלנו, על פי מה יאמרו. וזה הסיבה שקשה לנו להתייחס לילד בוכה. מה כבר הילד הבוכה הזה יכול לתת לנו, או להעניק לנו, כן? במטבע קשה, על זה שאנחנו ניגשנו אליו. הרי הוא לא יגיד לי, צדיק, צדיק, הוא לא יגיד לי. הוא גם לא יספר לחבר'ה, כי מה הוא מבין? הוא משתמש בזה רק בשבילו, קמתי אליו כדי להשקוט אותו, להחליף לו חיתול. הוא משתמש בזה בשבילו, אין שום אפקט פרסומי לדבר הזה. וזו בעיה, מבחינתנו, כשמו, זאת אומרת, אנחנו יכולים לשים לב גם, שאנחנו עושים מעשים טובים שאיש לא יודע עליהם. לפעמים יש לנו נטייה לספר על זה בדרך אגב, לא כמובן לרוץ ולספר לחבר'ה, כן, עשיתי כך וכך, אנחנו עד כדי כך מנובלים וגסי לב, אבל יש איזו נטייה לשרבב לפעמים את העובדה הזו בסיפור אגבי, כאילו בדרך אגב, אתה מדבר על משהו אחר לגמרי, פתאום כן, אתמול, כך וכך, אז עשיתי כך וכך, זה בדרך אגב, אבל אנחנו יודעים יפה שאוזניים לכותל, יש מי ששמע את האינפורמציה האגבית הזו, ועוד יצא לנו משהו מזה. קשה לנו מאוד, יש תחושה של בזבוז, הייתי אומר אפילו, כשאנחנו עושים מעשה טוב והוא לא מסופר. כלומר, מה הערכו של מעשה טוב אם הוא לא סופר? מה הערכו של מעשה אם הוא סופר? מה העוצמה שלו? מה מוסיף לי בעצם? מה הוא בעצם מוסיף לי? אפילו יש הרגשה של הקרבה עצומה שאני לא מספר, תעשי את הדבר. זה הקרבה מאוד מאוד, זה פשוט חבל. זה כאילו יש לי, אני יודע מה, מכונית ואני לא נוסע איתה. אז מה, היא עומד לי בחצר הבית? מה זה שווה כל הסיפור הזה? אני צריך לצאת אל הכביש, לנסוע איתה. מה הערך לבוא ולעזור לתינוק קטן שבוכה, כאשר הדבר הזה, איש לא ראה אותו, איש לא נקב את ערכו של הדבר הזה, זה לא יצר שום התפעלות סביבתית, וחוץ מהתינוק הבוכה, כן, שאפילו להודות לי על כך הוא לא יכול, החצוף הזה, הוא לוקח ממני, מקבל ממני, ואפילו לא אומר תודה, ונרדם לו, ו... איש לא זכר את חוכמת המסכן, עשיתי מעשה, ואיש לא יודע. כן? אנשי הדממה, איש לא שמע, איש לא יודע, איש לא שמע. לא יודעים, תחשבו כמה קשה להיות מאנשי הדממה. כן? אני יודע, כל מיני יחידות כאלה מובחרות, שאין להם את היכולת לספר דבר וחצי דבר. ויכול להיות שאני יודע מה, הוא הרג איזה 5 טרוריסטים, הוא לא יכול לספר, לא יכול לספר כלום, שום דבר. מאוד קשה, צריך להיות איש סוד מדרגה ראשונה שמזוהה באופן מוחלט עם ערך המעשה שהוא עושה, מבלי להרגיש שום צורך להוסיף משהו על עצם המעשה. לא צריך להוסיף כלום על זה, לא צריך לספר לאיש. זה קשה, זה קשה. אנחנו אנשים שמספרים, שמדברים. היינו, עשינו, אל תשאל, אתמול עשיתי ככה, ואתמול עשיתי לפה, ואתמול ביקשו מי לזה עשיתי, ו... מספרים, מספרים הרבה. יש הנחחה חזקה מאוד, כן, של מעשינו. לא את כל המעשים כמובן, אנחנו מספיק נבונים כדי להבין שישנם מעשים טובים שאנחנו עושים ולא כדאי לספר אותם, כי זה עומד בניגוד לאינטרס האישי שלנו. לא בגלל הערך העצמי שתמון בהם בהכרח, אלא בגלל, שוב, בגלל אינטרס אישי, לפעמים ראוי להסוות את הדבר וכן הלאה. אבל הנה, הדוגמה הזאת שמובד כאן, אני חושב שהיא מבארת צורה יפה מאוד, כן? את הקונפליקט הפנימי של האדם בין הענווה לבין הגאווה, בין הסתר לבין הפרסום, מתן בסתר, 10 מדרגות בצדקה, אומר הרמב״ם, והגדולה שבהם מתן בסתר. בוא נראה אותך, נותן 1,000 שקל, ואף אחד לא יודע שנתת. אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע. לפעמים אדם, כן, גם שלא יודעים, הוא מדמיין לעצמו מה היה אם היו יודעים. אז הוא בדמיון נהנה, כן? הנה עכשיו נגיד שהרב ביגון התברר לו שנתתי 1,000 שקל לאדם נזקק. כן? לא נתתי בידו של הנזקק, כמובן, נתתי זה במעטפה באופן אלום. אבל אני משתעשע בדמיון, אם עכשיו הרב ידע, אם עכשיו מישהו ידע, יו, איך יגידו עליי וכסף. לפי הדמיון הוא אפילו יוצר את הפיצוי. הדבר לא מתרחש במציאות, אבל מישהו בעל כושר דמיון מפותח, הוא יכול אפילו לדמיין לו שהנה נודע הדבר שהוא עשה את המעשה, משבחים אותו וכו'. כן? בעלי המוסר מספרים שיש אנשים שאפילו מדמיינים עצמם אחרי המיטה, איך מספידים אותם. כל חייהם הם מאוד התאמצו לא לפרסם את עצמם ולא כלום, אבל בהספד הם מדמיינים. הנה עכשיו אני נפטר מן העולם, לא עלינו, כן, חס ושלום. כן, לוקחים אותי מתחת לצלית, והנה עכשיו נמצא בית הלוויות בשמגר, או בהר המנוחות, והנה עכשיו נאספים התלמידים, ואחד, כל אחד בתורו אומר, אוי, 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 עבד צדיק מן הארץ. מה זה? ואז הוא אומר, אתה יכול לדמיין לך את זה, ולהיות מבסוט, מה זה, כעד כדי כך. יש תחבולות, כן. גם לאנשים שמצליחים להתגבר ולהסתיר, לפעמים יצר פורה זה בדרכים אחרות של דמיון מודרך, מה שנקרא. ברוך אתה, אדוני, למלך העולם שהכל נמרא. ויש אנשים, ברוך השם, שזכו, זכו לתכונה כזו של ענווה, ובאמת צניעות יוצאת מגדר רגיל. ולצלם לפעמים זה בדיוק הפוך. זה הולך לקיצוניות השנייה, שגם דברים צריך לספר ולומר הם לא אומרים. זה קיצוניות מסוג אחר. דרך האמצע תמיד היא משובחת, אבל כל אחד צריך להכיר את עצמו בנושא הזה, להתחזק בו, להתחזק בו. אדם שיודע שיש לו נטייה לספר סיפורים, ולספר על עצמו, רק על עצמי לספר, ידעתי. אדם שמרגיש שיש לו נטייה לזה, צריך להיזהר. כן? אגב, מפסידים מזה הרבה מן השכר, כי השכר הוא ניתן בעצם על הערך העצמי של הדברים, כן? על הערך העצמי של הדברים, ולא על הערך המדומה, היינו שידעו שעשיתי. זה העניין של השכר. השכר הוא תמיד על הערך עצמי. כלומר, העולם הבא הוא נבנה. כן? העולם הבא, אנחנו לא, זה כן, אבל... העולם הבא הוא נבנה על הבסיס. חומרי הגלם של העולם הבא זה הערך העצמי של הדברים. זה מה ששורד את מיטת הגוף. וכל דבר שאין לו את הערך העצמי, אלא ערכו הוא נקוב על פי דעת הבריאות, הוא מת יחד עם הגוף. או כמו שאומרים חז"ל, שמצווה שלא לשמה, האדם מקבל את השכר בעולם הזה. מכיוון ששכר כזה אפשר לתת גם בחיי הגוף. כלומר, הגוף זה לא עיכוב לשכר כזה. כן? אפשר לתת את זה. כן? אפשר לתת את זה גם בעולם הזה. זאת אומרת, המציאות הפיזית זה לא עיכוב בפני השכר הזה, כי השכר הזה יסודו הוא גם בגוף, נקרא לזה כך. כן? פרסום וכולי. כן? הוזלה של ערך הפעולה. כן? עד כדי כך, כאילו ערכה הוא לא מצד עצמה, אלא מצד מה שאומרים על מה זה. ממילא, שכר כזה אפשר לתת גם בחיים חיותו. כן? של האדם. לא צריך עולם הבא בשביל זה. לא צריך עולם הבא בשביל זה. ישלם לו על פניו להעבידו, כך כתוב בפסוק. על פניו זה בחייו. אלה דברים שהם שולמים לנו בחיים. כן? הרבה פעמים זה הסיבה שאנחנו יכולים לראות אנשים שהם... אולי, לא יכולים לראות, אני לא בקיא בזה, אבל כנראה זה קשור לאופן ההשגחה. דוד המלך אומר, נתת שמחה בליבי מפני דגנם כי רבו. זאת אומרת, אני לא מקנה באותם רשעים שיש להם דגן ויש להם עושר, כי הם מקבלים את השכר על מעשים טובים שהם עשו, אבל הם עשו את זה לגרמי. הם עשו את זה בשביל עצמם. הם עשו את זה בשביל גאווה, כן? אז הם מקבלים שכר, אז יש להם דגן, יש להם בריאות הגוף, יש להם בית יפה, יש להם... אבל נתת בליבי שמחה. דווקא מזה שהם מקבלים את שכרם בעולם הזה, יש לי שמחה, כי זה שאני לא מקבל את שכרי בעולם הזה, אני יודע ששכרי הוא הרבה מאוד. נכון, זה לא שאני פה סובל כל הזמן, אבל אני לא מקבל את שכרי. העולם הבא, העולם הזה שלי הוא לא עולם מלוקק ומפנק. בסדר גמור. אני יודע ששמור לי שכרי לעולם הבא, כנראה שאני יותר קרוב לעשייה, עשייה דברים לשם פועלם, ופחות לשם רושם. כך אומר דוד המלך בעצם, זה כוונתו. נתת בליבי שמחה מפני דגנם, דגנם כי רבו. אני שמח, בסדר גמור. אני לא מצפה לפיראון בעולם הזה. כמובן, שכר מצווה, מצווה, ונתתי גשמכם בעיתם. הגשמים שריבונו שלנו נותן בעיתם, גם זה כמכשירי מצווה. כדי שאדם יהיה לו פנאי לקיים מצוות, ללמוד תורה, להתעסק בעשיית הטוב, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו, כן, את הגשמים בעיתם. זה לא תשלום שכר. זה לא תשלום שכר. בסדר גמור. כן, יש איזו שאלה על הדברים האלה? מי שלא הבין משהו, כן.
זה לא שאלה, אבל
כי
לפני זה, בהתחלה אמרת על התינוק, אבל כל
היה לך פעם תינוק?
איך? כן.
היה לך תינוק?
יש לי.
אה, יש לך תינוק?
כן. לא תינוק, היא כבר בת 5.5, אבל הייתה תינוק, כן?
כן, כן. מעניין. קודם כל זה מאוד מעניין, באמת, מה שכותב כאן, הוא עומד למבחן. הוא עומד למבחן, הדברים שכותב כאן, הם עומדים למבחן הדברים שלך. אתה קמת בקלות, אלא תינוקת. לא היה צריך להתווכח עם אשתך.
אין פה, תראה, אם האישה קמה...
אז מה טוב, מה טוב?
אז עם דחיפה גם אתה... אבל אם היא לא קמה, אז מה, אתה חייב... זה לא עניין שאירו או לא
אירו,
זה עניין של...
כן, כן. תראה, אז אני חושב שאתה בעצמך נתת את התשובה. כן, גם בדברים שאמרת, ומה שאני אוסיף כאן כרגע. מה שאני רוצה להוסיף הוא... ולכן גם שאלתי אותך את השאלה הזו, כאשר התינוק בוכה ואמא ואבא מתעוררים, האם פשוט כל כך לבעל לקום וללכת לתינוק? עכשיו, אפשר למצוא תירוצים כמובן, הוא צריך לקום מוקדם בוקר, הוא הולך לישון, יש תירוצים, אבל בכל אופן, זה די קשה. זאת אומרת, כשיש בחירה ביני לבינה, אולי אפילו אני אעשה קצת קרחצן וקצת ככה באינוחות, כדי שאולי תקום הפעם. יש איזה קושי מסוים, יש איזה קושי מסוים. כן, זה ביחס לאותם אנשים שיש להם קושי. עכשיו, אותם אנשים שמרגישים שזה צורך, כן, זה דבר... גם זה לא אידיאלי, כי לא עושים את זה מצד הערך, אלא מצד הדחף הפרטי. אתה יודע, זה אהבת בשר ודם, זה לא אהבה אידיאלית, תשכח מזה. אהבת בשר ודם זה לא אהבה אידיאלית. זה אהבה שדוחקת את הבשר. כלומר, אדם אוהב את עצמו, אז הוא קם לאל שלו. כן? לא שעכשיו הוא קם בגלל ערך העניין. אני לא יודע מה הערך של זה, ולא דבר ולא חצי דבר. זה פשוט בשר מבשרו, זה כמו שדקרו אותו באמצע הלילה, אז הוא יקום, נכון? היה לי חבר, לא עלינו, שבאמצע הלילה חדרו מחבלים והתחילו לדקור אותו 14 פעם. אז ודאי שהוא קם. הוא קם, וטרף ומיד, לא טרף ומיד, אחרי מאבק של כמה וכמה דקות ארוכות, הוא השתלט עליו, כן? עם חתכים עמוקים, בשר ובגידים, בלגן, כן? לא דברים פשוטים. והוא התגבר עליו, בסופו של דבר, מלק את גרונו, כן? כיוון שהוא למד באותו זמן, הוא לימד יותר נכון, באותו זמן לתינוקות של בית רבן, הלכות מליקת האוף, אז הוא למד את החלקים, אז הוא פשוט תפס אותו במקום, אתה מחבל, ופשוט חנק אותו למוות, כן, חנק אותו למוות, הוא ואשתו, זה היה מאבק משותף, כן, הוא ואשתו. זה לא פשוט. כן, זה חיים, זה מלחמה לחיים ולמוות. יש פה את החיים שלך ואת חיי אשתך, וצריך להיאבק בכל הכוח, לא מתוך אידיאלים, זה לא שייך לאידיאלים בכלל. הוא אדם חסון, אדם עם כוחות אדירים, גם עם ריפוד חזק של בשר, לא קל להגיע, כן? פנימה, כן? יותר מדי. ובמשך מאבק, מאבק של 10 דקות, הם הצליחו להכריע אותו, הוא היה מדופן במגן אסבסט על הבטן, כך שהסכין שמנעצו בו נשבר לשניים, ובסופו של דבר לא היה דרך אלא לחנוק אותו. בשיתוף פעולה שלו ושל אשתו, הם הצליחו בסופו של דבר להכריע אותו אחרי מאבק ארוך מאוד. לא פשוט. זה מלחמה לחיים ומוות. לכן, גם כאשר בעל או אישה קמים לתינוק, זה לא דבר אידיאלי. לא על זה מקבלים את השכר בעולם הבא. אם אתה קם, למרות שהאהבה הטבעית דוחפת אותך, אבל אתה אומר לעצמך, אני לא קם מצד האהבה הטבעית. אני קם מצד הערכים שיש בדבר. זה דבר מאוד גדול. זה מאוד קשה, אגב. מאוד מאוד קשה, ולא צריך. לא צריך את זה בשלבים האלו. לא צריך בשלבים האלו, כן? אבל צריך לדעת שגם הזריזות הזו שעליה אתה מדבר, אצל האישה יותר חזקה, אצל הגבר היא פחות חזקה, אהבה טבעית לתינוק. אני אומר שוב, בהשוואה, סוף סוף אל תשכח, היא גדלה בתוך, הילד גדל בתוך רחמה שלהם. ודאי וודאי, יש ביניהם ברית נצח חזקה מאוד, חזקה, חזקה מאוד, יותר מן הגבר. מה הוא כבר עשה, כן? במהלך 9 חודשים האלה, חוץ מ... לא יודע בדיוק מה, שם קצת ללטף את הבטן, מה הוא בדיוק עשה, כן, בסדר, אולי להשמיע דברי תורה לעובר, קצת ללמוד לידו. הוא לא סבל את כל התהפוכות של 9 החודשים האלו. הוא גם לא עבר את הלידה, שזה דבר הכי הכי משמעותי, הכי הכי משמעותי. אז זה מובן, זה מובן. אז משני היבטים שאמרנו כרגע, עדיין גם הדבר הזה שאמרת הוא רחוק מלהיות אידיאלי. רחוק מלהיות אידיאלי, אבל ברוך השם זה כך. ברוך השם זה כך. יש עוד שאלות בקשר לדברים שנאמרו פה? כן, אסף.
אז הרב, ההיבט זה שאדם נמנע מלספר, הוא יכול להגיע למדרגה שהוא לא יצטרך?
תראה, הוא יכול להגיע חס ושלום למצב של תרתי גהנום, מה שנקרא. הוא גם לא מספר, מצד שני גם לא נהנה מהסתר. כדי שאדם יוכל באמת ליהנות מהסתר, הוא צריך לעשות עבודה. כלומר, בשעה שאני מסתיר, אני צריך ללמוד במקביל את הערך של ההסתרה. מה שאמרנו עכשיו, שבזה שאני אסתיר, כן? אני יותר מתחבר ודבק בערך העצמי של הדבר, ומזה אדם יכול להשיג קרבת אלוקים, וזה שהוא הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אדם סתם מסתיר, 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 ובתוך תוכו כולו, יש פה בעיה, יש פה, זה גיהנום כפול, גם הגיהנום שבא מעצם ההסתרה, וגם זה שהוא לא נהנה, כן? לא נהנה מהנקיות המוסרית הזו, כן? אדם צריך להרגיש עונג בהסתרה. צריך להרגיש עונג בזה שהוא דבק בערך עצמי. הוא צריך להרגיש את הפיצוי, כן? את הפיצוי המוסרי על כך. אני לא אומר שזה בא מיד. ודאי שבתקופות הראשונות, הסתר או ההסתרה, היא תעלה לנו בקושי גדול, ובהרגשה של פספוס והחטאה, ורצון בלתי פוסק לחפש את ההזדמנות לספר את זה, אולי אפילו לחפש את ההיבט ההלכתי שמתיר לי לספר. כן, יש דברים, מקום שאין אנשים, יהיה איש, וכל מיני מחפשים את התירוצים, ובלבד לשחרר את המידע הזה, שאני זקוק כמו אוויר לנשימה לשחרר אותו לציבור. הוא יחפש תירוצים כאלו ואחרים, וכן הלאה. זה יהיה קשה. אבל ככל שבמקביל הוא יעשה את עבודת הבירור שעליה דיברנו כאן, יכול להגיע למצב ש... לא לספר ולהסתיר זה ממש עונג עילאי בשבילו. פשוט עונג עילאי. כן? האדם הכי סודי שנקרא, אתם מכירים אנשים סודיים, אתם מכירים? אבל לא סודיות חולנית, כזו שלא מספרים גם מה שצריך לספר. סודיות מוסרית, אמונית, אתם מכירים אנשים כאלה? כמעט לא יוצא לנו לפספס ולו בשיעור אחד להזכיר את רבינו, הרב ביגון. אתם רוצים לדעת מה זה סודיות? לא יכול לרב ביגון. ברוך השם, אני זוכר הרבה שנים ככה, להיות ככה בכל מיני מצבים איתו, אני גם זוכר, זכיתי לדבר איתו בעניינים האלו, ולשמוע את השקפת העולם שלו בכל הנושא של סודיות, זה פשוט מדהים. כן, פשוט מדהים. זה מדרגה מאוד 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 גבוהה. דברים שאני שמעתי, אני לא אגיד לכם דברים שאני שמעתי, כי אני לא במצב שאני יכול להבין את זה אפילו. למרות שאני מקבל את, מקבל אותו, אני יודע שמה שהוא עושה זה... אז ככה מצד אמונת חכמים, אבל מי שלא רגיל בזה, מי שלא הורגל עם הרב ביגון הרבה, הדברים שאני, אם הייתי מספר, היו נראים מאוד מאוד תמוהים, מאוד מאוד תמוהים, עד כמה, עד לאן, דברים צריכים להיות נסתרים. זה לא פשוט, זה לא פשוט, צריך הרבה ביאור, אבל שמעתי ממנו דברים מרחיקי לכת, שכמובן אני לא יכול להקפיד על זה, אני רחוק מדי להקפיד על כך, דברים ששייכים ל... לא אספר בפרטים, אבל באופן כללי, דברים ששייכים אפילו, אפילו ליחסי איש ואישה, כלומר, להסתיר מאישה. אתם יודעים, יש כאלה שמחות יחסים שלהם אנשים, מחות יחסים של שיתוף וסיפור, מה שנקרא, אשתו כגופו. מספרים לאישה, מספרים לפה. פעם ראשונה שאני שמעתי את החידוש המדהים והנורא הזה, כן? עד כמה גם כל סוגיית הסתר ואיסור הליכת הרחיל וגילוי הסוד, זה גם ביחס לאשתו כגופו. אני הייתי בהלם, הייתי בהלם. את הפרטים אני כמובן לא יכול לספר, אבל זכיתי לשמוע את זה מהרב ביגון. בסוגיות פרטיות שהיו לי, ששיתפתי אותו, כן. שמעתי ממנו חידושים מאוד מאוד גדולים בסוגיה הזו. בסוגיה הזו. הוא איש מיוחד מאוד. הדבר הזה מאוד 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 מיוחד. מה?
איזה נקודה של
מסיפורי דברים, בין אם זה לחבר, בין אם זה לאישה, בין אם זה לאב ואם. דברים שסיפורם, סיפורם, גורם לזולת להאדיר אותנו. נראו אותנו. עוד רע שאני מספר לאשתי. היום בישיבה הצוות אמרתי כך וכך, והרב ביגון מחא לי כפיים. סתם דוגמה, כן? עכשיו זה. כן? אמרנו אמנם שנשים לא יוצאות מהכלים ממה שגברים, כן? אמרנו שנשים לא מוחות כפיים כל כך, אבל יש דברים שנשים מוחות כפיים. אם אתה בא ומספר שבישיבת צוות, כן, אתה אמרת דבר מסוים ליד כל הצוות כולו, הרב ביגון מצא לנחוץ, לנכון, לעלות על נס את דבריך, כן? זה דבר שיכול גם לאישה לגרום. כן? אגב, זה יכול גם לאישה לגרום, שבאמת, לגרום לה לחשוב ולהרגיש שבעלה הוא מעליה. זאת אומרת, אתה מאדיר את עצמך, אתה יוצר יחסי כוחות חדשים בינך לבין אשתך. אתה בעצם מכריע אותה, אתה מכניע אותה. כן? על ידי שאתה מעמיד את, כן, אתה מספר לה את הדברים, שתדע, שתדע, שהרב ביגון הוא לצדך. לפעמים גברים עושים את זה בשביל, כן? לקבל נקודת במשחקי הכוחות בתוך הזוגיות. כן? זאת דוגמה. זאת אומרת, כל אמירה שיש בה כדי לעשות סוג של האדרה עצמית, היא דבר מסוכן. היא דבר מסוכן. כן? יש לזה הרבה דוגמאות, הרבה מאוד דוגמאות. כן? אני חושב, זה קנה המידה שצריך לחשוב לב. כמובן שאם אתה מספר לי את זה כדי לעודד, ואני יודע מה, ולהראות לה שבאמת אתה סך הכל לא כזה נכשל, וזה שתשמח, שלא תחשב שאתה, אני יודע מה. יש סיבות לספר את הדבר הזה. יש. אבל אם יש סיבות. אבל זה שיקול הדעת המוסרי שצריך להיות כאן. דבר. כן. שאלות? רוצה להעיר משהו, להגיד משהו? דוד. אז בואו נראה. מה עוד צפוי לנו כאן? בכל אופן, מעטים האנשים שיחלצו מדתם בשעה 3 לפנות בוקר כדי להרגיע תינוק בוכה. כמובן שפה נוסף גם הקושי, כן? לא סתם כתוב יחלצו מדתם, כן? כי אומרים, מיטה בתת, מיטה בתו, כן? ידוע שמיטה זה 80%, שינה זה 80% של מיטה. אז אדם ישן, זה אדם כמעט מת, במיוחד אם היינו נדודי שינה. אם הוא אוהב לישון, וכן, משחק לו מזלו, והוא לא שייך לו אותם 80% מגילאי 22 וגילאי 80 שיש להם נדודי שינה, כן? הוא אוהב מאוד מאוד לישון. יש כאלה שבשעה 3 בבוקר הם כבר ערים, רם מחפשים רק תירוץ לקום המיטה. כן? אבל מי שישן טוב, בחורים צעירים, ככה כמו שצריך, שלא עברו כל מיני טראומות ועניינים כאלו, צבא, בלגן, כל... וישנים טוב, נו, כמו תינוקות, אני יודע. כן? הניחו את הנכד שלי אתמול במיטה בשבת, כן, שמנו אותו במיטה, כן, את זה, כן, שמו אותו ככה, רק הניחו אותו למיטה, וופ, נרדם. אז בא הנכד השני, התחיל לשחק איתו בתוך כדי שאני אומר לו, אחיה, אתה תעיר אותו. לא, הוא ישן כמו מת, הוא אומר לי, הנכד, האח הבכור שלו, הוא ישן כמו... ובאמת, הוא נוגע לו ברגליים, מזיז אותו לפה, מתהפך לפה, והוא, שינה כזו, כן, נראה אותך קם בשלוש בבוקר, שהתינוק בוכה, אם יש לך שינה כזו, נראה אותך. לחלץ מהמיטה, כן, הביטוי לחלץ. מעטים הם האנשים שיחלצו ממיטתם בשעה 3:00 בבוקר. מעטים האנשים שיכניסו אורחים לביתם ביום השלישי למילתם. כן? ביום השלישי למילתם. מה, אתה תלך להכניס אורחים ביום השלישי למילתך? יום השלישי למילה, זה אדם הוא במצב שיש בו סכנה. והיא ביום השלישי, ביותם כואבים, כל אנשי שכם, אנחנו יודעים מה קרה. ויבואו שמעון ולוי בטח בתוך העיר, וירגו כל זכר. יום השלישי, מה יכול לעשות אדם ביום השלישי למילתו? יכול גם להיות, אפילו אם הוא גיבור חיל, ביום השלישי למילתו, אתה יכול לעבור אליו ככה? תת לו מכה, הוא נופל. אז מעטים האנשים שביום השלישי למילתו, יכניסו אורחים לביתם. כן. צריך להיות באמת סופר מוסרי, צריך להיות כל כך קרבת אלוקים, אהבת הבורא כל כך גדולה. הרצון ללכת בדרכה ולקדש את שמו צריך להיות באמת באמת חזק כדי שנוכל לעשות את הפעולה הנדרשת. אתם מבינים? כי במצבים כאלו אין לנו גורם טבעי שמסייע. במצבים שיש גורם טבעי שמסייע, כמו שאמרנו מקודם, אהבה הטבעית לילד, אבל במצב שאני באמת ישן טוב טוב, גם האהבה הטבעית לא תעמוד לי. והיו דברים מעולם, שהילד בכה, וההורה ממתין במיטה, עוד חצי שעה, ועוד שעה, אולי כבר ישתוק, כן, מצפה או מקווה, אולי אפילו, אני יודע מה, זורק איזה משהו לכיוון ההריסה, כן, ויותר חבלנים, כן, יכולים לבוא ולדחוף את הילד לתוך הזה, ולהגיד לשתוק, כן. יש כל מיני ביטויים, אבל אין גורם מסייע, אין גורם טבעי שמסייע לנו, בשעה שאנחנו נמצאים כל כך עמוק בתוך השינה, אין גורם, רק גורם מוסרי. זה דבר שהוא חזק יותר מכל גורם טבעי. רק גורם מוסרי הוא זה שיכול לעמוד לי, כן, בשעה שאני קבור בתוך המיטה בשנת ישרים. מעטים האנשים שיחלצו מיטתיים, כן, בשעה 3:00 בבוקר כדי להרגיע תינוק בוכה, שגם הוא זכאי לחסד לא פחות מכל אדם אחר. מצד החסד הוא זכאי, אתם רואים? באותה התלהבות בה היו מוכנים סייע לילד קטן לחצות את הכביש ב3:00 אחר הצהריים. כן? כל כך הרבה מכוניות וכל כך הרבה אנשים ורואים את הצדיק שלוקח אותו ביד. כן? אני לא אומר שהוא עושה את זה רק בגלל שאומרים. שלא נבין. זה לא נכון. יש לו גם רגישות מוסרית. אבל הרגישות המוסרית שלו צריכה עידוד וטריגר מהגורם הטבעי. כן? כי אם זה היה באי בודד, זה היה סיפור אחר לחלוטין. ועצם העובדה שהוא מועיל בטובו, עכשיו לקחת את הילד ולהעביר אותו עוד מבח חצייה, שלפניו יש אוטובוס, ויושביו מסתכלים ורואים, לפחות כך הוא חושב, ועוד עשרות אנשים בצד הזה או בצד הזה, והנה בהצילות נפש, הוא גם מדגיש את התנועות, בו חמוד, מעביר אותו יפה יפה, כן? מעביר אותו לצד השני וחוזר לצד השני. כל הפעולה הגרנדיוזית הזו, כן? זוכה עכשיו לאיזשהו הערכה מצד הציבור, בין אם נעשה טוב, יכול להיות שאף אחד לא רואה את זה אגב, אבל זה לא משנה בכלל, אתם מבינים שמצד ה... אני כמובן רשאי לחשוב, כן, כמעט אנוס לדמיין שרואים אותי. אז זהו, יש פה גורם טבעי שמתערבב עם השיקול המוסרי. זה לא שהוא לא קיים, השיקול המוסרי, אני חוזר ואומר. השיקול המוסרי הוא קיים, אבל אין בו הרבה פעמים די לפעול לבדו. הוא צריך את הסוכר, כן? זה לא יכול להיות כמח מלא לגמרי, 100%. צריך 30% קמח מלא, צריך 70% קמח לבן כדי שאני אוכל לאכול את פרוסת הלחם הזו. זאת אומרת, אני באמת שוחר בריאות, אבל עד גבול מסוים. 30% אני שוחרר בריאות. 70% אני צריך את הממתיקים, אני צריך את ה-E-E-I-I-I, כדי שאני אוכל לאכול את פרוסת הלחם. אל תביא לי לחם שעור, טבעי, יותר מדי. זה קשה לי, קשה לי. אני לא עד כדי כך שוחרר בריאות. תשים לי בפנים שם איזשהו סוכר קנים, כן? קוראים לסוכר חום. אני אוכל לאכול את זה. אנחנו ככה עובדים, זה ככה עובד. וזה בסדר גמור. בסדר, מה אנחנו יכולים לעשות את הדברים רק לשם שמיים? זה לא דברים פשוטים. תערובת כזו נחמדה, תערובת כזו של 30-70, של 40-60, של 50-50, של 90-10, כל מיני תערובות של מניעים טבעיים, יצריים, גופניים, אינטרסנטיים, יחד עם היבטים מוסריים. ברור השם, בסדר גמור. בוא נכיר בעניין, נחליט אם אנחנו רוצים להתקדם משם. יכול להיות שטוב לנו בזה. אני כבר 30 שנה טוב לי במצב הזה, אני יודע מה, לא יודע. לא משם שזו הבלחה, של איזו תפיסה מוסרית, שדורשת מני קצת לבדוק, כן, באמת, איפה אפשר להשתפר. ברור השם, אבל בסך הכל, 40-60 זה לא רע, אני אגיד לכם דמי, זה לחם טוב, בדרך כלל לא עושה עצירויות, כן, דווקא פעולת המיניים בתקינה, ברוך השם, ברוך השם. בסדר גמור, מה הבעיה? תחזק את הגוף יפה עם ה-40-60, בסדר גמור. בסדר גמור. אולי אפשר לקרוא לזה ראש לשואלים, יכול להיות. צריך להיפגש עם האריה שיגרום לך את התחושה שאתה בעצם עדיין כלום, כן? צריך להיפגש, להיות זנב לאריות, להיפגש עם אנשים שבאמת מדרגה יותר גבוהה, להתחכך איתם, כן? להיחוות מחופתם, כן? להיחוות מחופתם. צריך להיחשף אולי. אולי זה לא חכמה, אני יודע, לשבת עם אנשים שאולי אתה יכול אולי טיפ-טיפה להתגאות עליהם, כן? ולחשוב שאתה בסדר. אבל 40-60 זה לכיף כיפק. זה גם טעים וגם בריא, כן? אין, תראה, אייל, שנייה אחת. מיד אנחנו נגיע לך, אסף. כן.
גם שיש את הדוגמה של לעזור לילד, זה לא רק המילה הטובה, זה גם, מה יגידו אם... יש אצלי משהו שהוא... קשה לי לראות איך בכלל אפשר להיות מסתרים לגמרי, אם אני פוחד ממה שיגידו אם אני לא אעשה. תמיד יש גם את ההיראה מהשם, או איפשהו אני תמיד ככה...
זה יותר ממשי. מה יגידו הבריאה זה יותר ממשי.
מה יגידו גם לשלילה.
לשלילה. כן. אני מבין את השאלה שאתה שואל.
אני יותר חזק מה...
נכון. אני מבין. תראה, פה נדרשת עבודה, אתה דיברת עכשיו, אתה גם מה יגידו שלא טוב, כן? זאת אומרת, אנחנו דיברנו כל הזמן על כך, מה יגידו הבריאות לחיוב. אתה מוסיף ואומר, מה יגידו לשלילה, כן? אז באופן גלי צריך לדעת. צריך לדעת. זאת אומרת, הערכי המוסר של העשה והלא תעשה, כן? מה יגידו לשלילה, מה יגידו לחיוב. כן? אם אני אעביר את הילד את הרחוב, יגידו הבריאות, או איזה צדיק, רגיש, מתחשב וכו'. אם אני לא אעביר אותו, למרות שאני היחידי שמה, כן? יגידו הבריאות, איזה אנוכי, איזה... וכו'. עכשיו צריך לדעת, הערכים האלה של עשה ולא תעשה, במקרה הנוכחי הזה למשל, הערכים האלו של עשה ולא תעשה, כפי שהם נתפסים במוסר האנושי, כפי שנתפסים במוסר האנושי, הם בעצם השתקפות, של המוסר האלוקי. אלא מה? עד כל עוד אני לא אלמד את ההיבט האלוקי שלהם, אני לא אכיר את היתרון שיש לאותו ערך בתפיסה התורנית שלו, המוסר האלוקי מה שנקרא. ואז ממילא אני תמיד אחפש את התגובה של הבריות, לחיוב או הזהירות מהשלילה. זאת אומרת, בעצם התגובה של הבריות אמורה לקחת אותנו אל תוך בית המדרש ולברר אחת ולתמיד מה מקור הערכים האלו. למה הבריות מסתכלות בעין רעה על זה שאני לא מושיט יד, או משפחים על זה שאני מושיט יד? אני רוצה לברר מה מקור הערכים. אותם ערכים שמופיעים בצורה טבעית בתפיסה המוסרית האנושית, מה שנקרא מוסר כליות, מה המקור שלהם? ואז אני מגלה שהמקור שלהם הוא עמוק לאין ארוך, שאני מתבונן בכל ההלכות ופרטי ההלכות, כן? של חסד, כן? להעביר את הילד, כן? שאני מסתכל על פרטי... אני רואה שהערך התורני של המעשים האלה הוא לאילה ולאילה. ואז, שאני בא לעשות אותו מעשה, ממילא כבר עיניי צופיות לאן? לאמת המידה של התורה בדבר הזה. אני משתחרר גם מתגובת הבריאות החיובית, ואני גם לא זקוק להגדרה השלילית שלהם, כי אני יודע שהתורה פוסלת את זה. ואם התורה פוסלת את זה, זו הסיבה בהיה ידיעה להימנע מן הדבר הזה. צריך לאט לאט להעתיק את מרכז הכובד לאמות המידה המוסריות של התורה, כדי שלא נצטרך להיות שפוטים באמות מידה חברתיות, ששם שוכנת הגאווה. שם, כי זה מול הבריות. אני מעדיף להיות מול השם והתורה בדבר הזה. לא לעשות את זה בגלל שהתורה אמרה. לא לעשות בגלל שמוסר הכליות אומר, לא בגלל שהזולת אומר. אבל עד שלא נמצא את הערכים הנקובים האלוקיים והתורניים, אנחנו אנוסים לעשות את הדברים האלה לפי אמות מידה, שסור מירה ועשה טוב אנושיות, שמצד אחד הן טובות, כאילולי מוראה של מלכות. אנחנו יודעים מה היה קורה. איש את ראי הוא חיים בלאו. מצד שני, יש פה הפסד גדול, כי אנחנו עובדים מול בני אדם, ולא מול הבורא. הוא אומר, אין פה תנקיות, כן? בעבודה כזו, אין תנקיות שאותה, עליה דיברנו, עשה דברים לשם פועלם. כי בני אדם רואים, זה לא דבר פשוט. כן? לא דבר פשוט. זהו, אתה אומר זה קשה, כי זה אמת המידה שלנו. זה אמת המידה. תארו לזמכם שאני הייתי יושב ומלמד פה, רק בגלל העובדה שהקדוש ברוך הוא רוצה בזה. הייתי נקי לחלוטין. זה כמעט לא היה משנה מה הייתם אומרים, לחיוב ולשלילה. קודם כל הייתי יודע מה אני צריך להשתפר, אני לא זקוק דווקא להערה של פלוני אלמוני או היקום הפרצוף של מישהו. הייתי לגמרי יודע איזה מתוך תוכי, ממקום עמוק, מלחישה אלוקית או נשמתית. הייתי לגמרי משוחרר מכל התרבות הביקורת, כן, מה כתבו עליי, כמו שאומר, או מה אמרו. לו יצויר שהייתי יושב כאן מולכם ועושה את הפעולה הזו מתוך איזו נקיות פנטסטית כזו של עבודה מול השם בלבד. הייתי יכול אולי ללמד 24 שעות ברציפות ולא להתעייף. כי חלק מהעייפות שלנו נובעת מהקונפליקטים שנובעים מהציפייה, כן? האדם שעומד מול הבריות ועושה את המאזן השלילי והחיובי. אנחנו, לא שמים לב לזה, אנחנו המון עומדים אחד מול השני. זה נורא מעייף, אני חייב לומר. כי לצאת ידי חובת הבריות, זה לא דבר פשוט. אבל תראו זוכר שהייתי עומד מול נשמתי, מול הבורא, והייתי עושה את הדברים מצד החיוב הפשוט והמתבקש. לא בגלל איזשהו מאזן כוחות. שמה היום? הייתי יכול למד 24 שעות בלי להתעייף. ממש בלי להתעייף. למה? כי אני קונה את כוח המעשה הטוב, לא בצורה השוואתית, מה יגידו, אלא מתוך המעיין הפנימי, זרימה פנטסטית. ואם טעיתי, אני מתקן גם מתוך המעיין הפנימי, ולא בגלל מה ששב אמרו עליי. הייתי בבחינת לא יעפו ולא יגעו, קובע השם יחליפו כוח. לא הייתי מרגיש עייף ושפוך כבר בשעה 8 בערב. אז מודה ועוזב ירוחם. אני לא, אדם לא צריך לשים את עצמו רשע בעיני עצמו. אני לא בר שם להגיד, כן, חס ושלום, כן, אמרתי, 60-40. 60-40. אבל אני רוצה לתקן את זה. אני באמת רוצה לתקן את זה. באמת רוצה. היו זמנים שרציתי ללכת לעבוד בחממה. הולכת לעבוד, אני יודע, בחנות לכלי מוזיקה. להיות רחוק ממוקד של הערכה. במיוחד הערכה כזו, תורנית. זה לא עבודה פשוטה, העבודה הזו. זה לא עבודה פשוטה. היא לא עבודה פשוטה. יש בה מתח, הערכתי, לא פשוט. מיוחד מכון מאיר, שאתה צריך להתחרות, אני דרך לקרוא לזה להתחרות. יש פה, ברוך השם, יש פה הרבה שיעורים, ויש פה, זה לא פשוט. לא כל אחד יכול לעשות שיעור ואיכשהו לזכות לאיזה פה. זה צריך כל הזמן, זה צריך לתחזק את היכולות, וזה כל הזמן, וזה, כי זה לא פשוט. אם אתה תרד מתחת לרמה מסוימת, אין הצדקה לשיעור שלך. היו פה הרבה שיעורים שנסגרו. במהלך השנים האחרונות, עשרות שיעורים שנפתחו ונסגרו. זה מקום שמצד אחד הוא מחנך לענווה, מצד שני, יש פה איזה תחרותיות סמויה. היו זמנים שאני רציתי ללכת מכאן, ללכת לעבוד עם עגבניות בחממה, לעבוד עם בעלי חיים, שאני יכול להיות עצמי, לא צריך לעשות שם על אף אחד. היו זמנים כאלה. הלכתי כמעט לעבוד בבניין כלל שם, בחנות, לכלי מוזיקה. זהו, כלי מוזיקה, לפני 10 שנים. כל הזמן לעמוד במעמד הזה, שאני יושב מולכם פה עכשיו, ויש פה משהו באוויר, יש פה, מצידי, יש פה משהו באוויר. לקחת את כל המסה הזאת של התרחיש החברתי הזה, ולמצוא למקום נכון בתוכי. נכון בתוכי. ולצאת מכאן עם הרגשה של טהרה פנימית, של ענווה. זה לא קל. יש פה הרבה חומרי גלם שאני לא מצליח להקל אותם. לא היום ולא מחר. אני צריך לבוא לפה כל יום. אז שאני עובד אחד על אחד עם חברים, זה יותר אינטימי, יותר אישי, יותר בלחש, עקרון הסודיות, אף מישהו יודע את הדברים, הולך לספר לחברים שלך, אני שומע מפה ושומע משם. כן? זה לא פשוט. אנחנו צריכים להתעסק פה עם חומרי גלם קשים ביותר. במיוחד אצל אנשים שיודעים להעריך את הרוחניות, כן? הם יודעים איזה ערך יש לזה, הם יותר עלולים ורגישים למחמאות שיש על דברים כאלה. עבודה מאוד לא פשוטה. ואני מתחנן לקדוש ברוך הוא שיציל אותי מזה. פשוט שיציל אותי מזה. אבל נכנסת פה כבר לאיזה מין וידוי כזה, לא יודע. נעזוב את זה. אנחנו צריכים לעצור כאן. קצת...